אנחנו נלמד את ההפטרה של יום בד ראש השנה, שזה נמצא בפרק למד א' בירמיהו. אומר הנביא ירמיהו, פסוק א', כה אמר אדוני, מצא חן במדבר עם שרידי חרב, הלוך להרגיעו ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר ש... זאת אומרת, עם ישראל אומרים שרואים שהקדוש ברוך הוא שהוליך אותנו במדבר, אנחנו מצאנו חן בעיניו. אנחנו היינו עם שנשארנו שרידי חרב, אלה שנשארו מהחרב של מצרים, של עמלק, של כנען, אנחנו עם שרידי חרב. וכשאנחנו היינו במדבר, והקדוש ברוך הוא הוביל אותנו כי מצאנו חן בעיניו, אז היה מצב של הלוך להרגיעו ישראל. הקדוש ברוך הוא הלך לפניהם להוביל אותם כדי להנחיל להם את ארץ ישראל. ארץ ישראל זה להרגיעו, זה מקום המרגוע של עם ישראל. סוג ב', מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד. מרחוק, מה זה מרחוק? יש המפרשים שמרחוק זה לא מרחק של מקום, אלא מרחק של זמן. היינו, הנביא ירמיהו אומר לעם ישראל, מרחוק, לפני הרבה זמן, השם התגלה אליי ואמר לי מה להגיד לכם. זה פירוש אחד. פירוש אחר שמופיע ברש"י, שמרחוק זה הולך על הדורות הקודמים, שזה אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו בדורות קודמים, בזכותם יש אהבה לעם ישראל, אז זה הכוונה מרחוק. מרחוק השם נראה לי, השם התגלה אליי מרחוק. ומה הוא אמר לי להגיד לכם? אהבת עולם אהבתיך. הוא אמר לי להגיד לכם, לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אהבת עולם, אהבה מאז ומתמיד. על כן משכתיך חסד, בגלל שאני אוהב אתכם, לכן משכתי לכם במדבר חסד, לכן התגליתי אליכם בהר סיני, ומופיע הביטוי הזה בחסידות הרבה פעמים, שכל אחד מהשבע מידות, יש לו את החיצוניות שלו ויש לו את הפנימיות שלו. פה רואים בפסוק, חסד זה אחד מהמידות. מה הפנימיות של החסד? מה המנוע של החסד? חסד זה ההתנהגות על פי חסד. מה הפנימיות של החסד? אהבה. זה הפסוק אומר, אהבת עולם אהבתיך, על כן משכתי חסד. זאת אומרת, החסד זה הביטוי של אהבה. ולמרות שעם ישראל היו בגלות הרבה שנים, אומר פסוק ג', עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים. היינו, למרות שהייתם הרבה שנים בגלות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אבנך, אני אבנה לכם את בית המקדש ונבנית. בית המקדש שאני אבנה היא תהיה בנויה לנצח. בית שלישי לא יחרב יותר. ועם ישראל, למרות החטאים ולמרות הירידה במשך השנים, הוא אומר, הוא קורא להם בתולת ישראל. הם חוזרים למצב ראשוני, כאילו הם לא היו שייכים לשום דבר. ומרוב הטובה שנקבל, תעדי תופייך. תעדי, דהיינו נלביש על עצמנו בדרך משל תכשיטים ותופים, ונצא בריקוד של שמחה. יצאת במחול משחקים, נצא בריקוד של שמחה על הגאולה שהקדוש ברוך הוא יביא לנו. מתאר בפסוק ד' את השלווה, את השקט, הרוגע שיהיה לעם ישראל בגאולה. עוד תיתי כרמים בערי שומרון, נטו נוטים וחילילו. דהיינו, כשאנחנו נחזור לפה, לארץ ישראל, ניטה את הכרמים בביטחון. לא יהיה לנו שום חשש או שום פחד מאויבים שיבואו לקחת לנו את זה. וזה יהיה בערי שומרון. ערי שומרון זה המקום מושבם של עשרת השבטים. והוא בא לתאר שנטיית הכרמים והנאה מהם תהיה בכזה שלימות שנטו נוטים וחילילו. יהיה נטייה של הכרמים. שלוש שנים ראשונות הרי זה עורלה. שנה רביעית צריך לחלל את זה ולעלות את זה לירושלים. זאת אומרת, יהיה מצב שניתור נתון נוטים וחלילו, יהיה גם את החילול נטע רווי, זה מראה שההנאה מהפירות תהיה בצורה שלימה ומלאה וטובה. פסוק י', פסוק ה', כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון אל אדוני אלוהינו. בזמן הזה שיהיה לעתיד לבוא, השומרים שעומדים במגדלים, נוצרים זה מלשון נוצר, שומר. השומרים שנמצאים במגדלים בהר אפרים, הר זה מקום גבוה. זאת אומרת, הם נמצאים במקום שישמעו את הקול שלהם למרחוק. ואז הם יכריזו, קומו נעלה לירושלים להודות להשם על כל הטובה הגדולה שהוא השפיע לנו. פסוק ו', כי כה אמר אדוני, רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים, השמיעו הללו ואמרו, הושע אדוני את עמך עת שארית ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שוב חוזר, עד כמה צריך להיות שמחה גדולה בגאולה. רננו ליעקב שמחה. דהיינו, אומר לעם ישראל, שהם נקראים יעקב, תרננו בשמחה, תהיו שמחים. צהלו בראש, צהלו, דהיינו, תהיו בראש הערים של הגויים. דהיינו, בארצות של הגויים, אתם תעמדו בראש הערים, ואז ישמעו אתכם גם מרחוק, כל העולם ישמע אתכם. השמיעו, הללו ואמרו, דהיינו, תשמיעו לעם ישראל, הנה המשיח הגיע. בשורת הגאולה, תעללו את השם, תתפללו להשם. ותגידו לקדוש ברוך הוא, כמו שהבטחת לנו שתהיה גאולה, והנה עכשיו התבשרנו על הגאולה, אז אותו דבר, הושע השם את עמך את שארית ישראל, שתתקיים גם ההבטחה שתהיה הגאולה בפועל. פסוק זין מתאר את הקיבוץ גלויות הגדול שיהיה כשכל עם ישראל יחזור לארץ ישראל. הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתים מירקתי ארץ. בם עיוור ופיסח, הרע ויולדת יחדיו. קהל גדול ישובו הנה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא אותם מארץ צפון. ארץ צפון זה בבל. לשם הלכו לגלות שבט יהודה ושבט בנימין. ולא רק את השבטים האלה הוא יביא חזרה, אלא וקיבצתים מירקתי ארץ. אני אקבץ גם את 10 השבטים שהם גלו למרחקים, אני אחזיר אותם חזרה. וביניהם יהיו כל הסוגים, יהיה עיוורים ופסחים, יהיו נשים הרות, יהיו נשים יולדות, וכולם יחד אני אקבץ אותם, קהל גדול ישובו הנה, כולם באופן מלא ישובו ויבואו לירושלים, לבית המקדש. כשהיה תמיד בשנת הקל, אז אחרי הקפות, הרב היה אומר בכל רם את הפסוק הזה, אחרי כל פסוקי אתה הורית, הוא אומר גם את הפסוק הזה, שאני מביא אותם, שזה קהל גדול ישבו הנה. ומעניין שכתוב בספרים, שלמרות שהפשט של הפסוק, שכתוב הרב יולדת יחדיו, אז הפשט הוא שזה מדובר על שתי סוגי נשים. יש נשים שהן באות והן הרות, ויש נשים שהן כבר יולדות, וכולם יגיעו יחד לקיבוץ גלויות. אבל יש מקומות שמבואר שזה הולך על אותה אישה. דהיינו, שבאותו יום, כשהאישה תיכנס להיריון, באותו יום גם תלד. היום לוקח ההיריון 9 חודשים. אז זה יצטמצם, והזמן יהיה מהר, ובמקום 9 חודשים, זה יהיה 9 שעות. ב9 שעות, ביום אחד, יהיה גאולה. אז זה מבואר, שהרי לכאורה כתוב שלא יהיה שינוי מעשה בראשית בתחילת הבריאה, בתחילת הגאולה. אז מה זה כזה? הרי שינוי עצום של מעשה בראשית, שביום אחד הייתה הרעיון ותקבות 9 שעות כבר יש לידה. זה מבואר שלא, זה לא שינוי מעשה בראשית, זה חזרה למעשה בראשית. למה? כי אנחנו יודעים שבתחילת הבריאה חווה ילדה את קין והבל באותו יום, ככה רש"י מביא, שבאותו יום עלו למיטה 2 וירדו 4, ככה רש"י אומר. זאת אומרת שהלידה הייתה באותו יום. אחר מכן היה החטא, גרשו אותה מגן עדן, אז זה השתנה וזה נהיה צער לידה וצער הריון, וזה לקח 9 חודשים. אבל כשתבוא הגאולה, זה לא שינוי מטבע העולם, זה יחזור חזרה לטבע המקורי שהיה בתחילת הבריאה. אז זה יהיה בתשע שעות, יהיה הרע ויולדת יחדיו, זה יהיה ביחד באותו זמן.